שאומרים כל בוקר, ראיה הרבה בעולה. אז רבי נתן מביא פה את הסיכום של התורה, לעובדה למעשה, שורה תחתונה, והכלל שכשאדם נופל חס ושלום למקום שנופל, אפילו אם נופל לדברים מגונים מאוד, שהם בחינת מקומות המתונפים, ואפילו מי שנופל חס ושלום לספקות והירורים, ומהרר אחר השם יתברך, אף על פי כן אין שום יוש בעולם כלל. רבינו אומר שם, הסיכום שיצא שם מהתורה, שמה שלא יקרה עם האדם, לאן שלא יזרק, לאן שלא נפל, אם זה בענייני קדושה שהוא נמצא למטה למטה, הרבה מאוד פגום בעיניים, במחשבה, במעשים השם ישמור. יש דבר עוד יותר, דבר יותר חמור, זה עניין של עבודה זרה, יש לו ספקות והירורים, הוא מהרר אחר השם יתברך. ורבינו אפילו מביא שם את הירושלמי, שהירושלמי אומר, אם יאמר לך אדם היכן אלוקיך, תאמר לו בכך גדול של רומי. זאת אומרת, אפילו אם האדם נמצא, הגיע לכזה ירידה בעבודה זרה, שנמצא שם כבר ברומא, שם בוותיקן, והולך להיות היורש של האפיפיור, אפילו הגיע לכזה ממדרגה, שפלה, אז לכאורה בהיגיון שלנו, אמור להיות שהבן אדם הזה כבר עבוד לנצח. כפי שנאמר על דוד המלך, שאמרו דואג וחיתופל אחרי חטא של בת שבע, אמרו עליו, אין ישועתה לא ולוקים סלע. ויש מדרש שאומר, ואתה השם, הסכמת איתם שאין לי תקווה אצלך לעולם. אם זה כתוב ככה בפסוק בתהילים, ויש כזה מדרש על דוד המלך, אז מה אנחנו נגיד? על הפגמים שלנו, אז ודאי נראה שאין לנו תקנה כבר לעולם. אז בא רבינו ואומר, לא. בכל זאת שאדם ידע שאין שום יוש בעולם כלל. שידע שאין שום יוש בעולם כלל, אף פי שנדמה לו, לבן אדם הזה שבמקומו אין נמצא שם השם יתברך כלל חס ושלום, מחמת שנפלת למקומות מתונפים כאילו השם יציל, אף על פי כן אומר רבינו יחזק ויתאמץ ויתגבר מאוד לדרוש ולבקש ולחפש אחר כבוד השם יתברך. נו, ומה זה ייתן? וכששואל ודורש ומבקש אחר כבוד השם יתברך במקום המתונף שהוא נמצא, הוא מצטער ומתגעגע וצועק לשם יתברך ונחשף לחזור אליו, אף על פי שאינו יודע שום דרך ונתיב ועיצה ותחבולה, איך אפשר לעלות ולחזור ממקומות כאילו הרחוקים מהשם יתברך כל כך. אף על פי שנראה לאותו בן אדם, מרוב שהוא התרגל בדברים האלו שהוא נמצא שם, וממילו לא ראה שום דרך ונתיב ועיצה ותחבולה, איך הוא פעם יצא מההרגילים הלא טובים האלו. בפרט בענייני הברית, שזה באמת דבר חמור מאוד. אף על פי כן, על ידי עצם הבקשה והחיפוש בעצמו, שמחפש ומבקש את השם יתברך חיי מקום כבודו, אז על ידי זה בעצמו עולה בתכלית העלייה, בחינת ירידה תכלית העלייה. רבינו מגל יקרא כאן סוד גדול מאוד. אורך תעדינו אליהם, לא משעק ומיוב את דבורוי. רבינו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, מגלה כאן סוד מאוד גדול, אשר אין להישאר ואין לתאר, שכל יהודי צריך לדעת אותו, שאפילו אם הוא עוד יתרחק מהקדוש ברוך הוא, אפילו הוא נמצא בשול תחתיות ומתחתיו, אפילו הוא הגרוע שבגירויים, ועדיין נעשה איתו מה שנעשה, עם כל זה שידע שאין שום יש בעולם כלל. ושידע על ידי עצם הדבר שהוא מחפש, מבקש את הקדוש ברוך הוא שם במרתפים החשוכים של הסיטרא אחרא, הוא מצטער שהוא נמצא כאן. אבל רק לא ליפול בדעת, לא להתייאש, אלא לעשות מעשים, להצטער, בסדר. אבל להתחיל לדרוש ולחפש אחר כבוד השם יתברך, אז על ידי זה בעצמו, עצם הבקשה וחיפוש, על ידי זה בעצמו הוא עולה בתכלית העלייה. ואני מחיש לכם את זה בסיפור אמיתי שהיה, סגי, לא יודע כמה שנים, באתי בשמחת תורה, באתי לבית הכנסת בשעה 6 בבוקר, היית הראשון בדיוק, לא כל שנה אני זוכה לכזה דבר, בשמחת תורה בבוקר להגיע ככה ב-6 בבוקר, ולאותו שנה זכיתי, אחרי סוכות, אחרי חודש שלם כמעט של עבודות, אז קשה לקום מוקדם. אז על כל פנים, בפרט אחרי לילה שעובדים כמה שעות, אבל זכיתי אותו שנה להגיע הראשון. 6:30 מתחילים הודו. 2 דקות אחריי הגיע יהודי, קרוב משפחה שלי, ידיד טוב שלי, שהרבה שנים אנחנו מבנים ביחד בעבודת השם, מתחזקים. ואיך שהוא רואה אותי, הוא התפרץ בבכי נוראי. יהודי היה אז בגיל 50 וכמה כבר. אני אמרתי בליבי, יהודי ככה בגיל כזה, בשמחת תורה, בבוקר כל כך בוכה, בטח קרה איזה אסון במשפחה. הבהלתי, שאלתי אותו, רב צבי, מה קרה? אתה כל כך בוכה, זה שמחת תורה בבוקר עכשיו, זה זמן שמחה, לא זמן בחייה. טוב, לקח לו כמה דקות עד שהוא נרגע מהבכי, ואז הוא אומר לי, מה הסיבה שהוא בוכה כל כך? הוא אומר, היום בבוקר הוא קם, הבן שלו מאוד הרגיז אותו ומאוד כעס עליו. שאלתי, נו, אז מה קרה? בשביל זה אתה כל כך בוכה עכשיו? אומר לי, כן. אומר לי, אריזל אומר, כל הכועס, טורף נפשו בא פה. שזה אומר, שהוא וכל אשר לא, הכל הלך עכשיו במרטיפים החשוכים של הסטרה אחר. אז הוא בוכה ואומר לי, אני כל חודש אלול הוספתי שיעורים. מה שיש לי כל השנה, הוספתי עוד שיעורי תורה. הוספתי עוד תהילים, הוספתי עוד התבודדויות, הוספתי צדקות, סליחות. נסעתי לאומן ראש השנה, אני והבן שלי עלה לי מעל $2,000. וכל עשרת ימי תשובה עוד יותר התחזקתי. ביום כיפורים, ובין יום כיפור לסוכות, בניתי את הסוכה, קניתי 4 מינים, לא הכי זול, הכי יקר קניתי. לא חסכתי בממון. וכל הסוכות, כל עבודת השם שיש העבודות הנפלאות של סוכות. התפילות, ההלל, 4 מינים, הננועים, מוסף, הושנות, בלימודים, וכן הלאה והלאה. הושנה רבה, היינו ער כל הלילה, גמרנו ספר דברים, ספר תהילים, ועוד עבודות. וליל שמחת תורה, רקדנו כמה שעות עם הספר תורה. מה מבשרים לי היום האחרון של שמחת תורה, זה היום אחרי חודשיים של עבודה כמעט? מה מבשרים לי? סוף סוף? הכל הלך לסתרחה. אני ו... וכל אשר לי, הכל הלך לשם. אז מה? הייתי סוכן של הסטרה אחר? אם בשביל הסטרה אחר הייתי אוכל יותר גלידות, הייתי יותר מטייל בגינה עם אשתי, הייתי שותה יותר קוקה קולה, הייתי קונה 4 מינים, ככה, בדיעבד כזה. הייתי לצאת ידי חובה. הייתי צריך לנסוע בשביל זה לאומה, הכל שילך אליו. אז הוא בוכה, צודק, כואב מאוד, מאוד מצייר. אמרת לו, רב צבי, יש לי חדשות לא כל כך טובות בשבילך. אפשר להגיד לך, יש לך הרבה מה לבכות. באמת, זה מה שקרה לך עכשיו. אתה שם, אף אחד לא יכול לחלוק על אריזה, וזה מה שקורה איתך. אתה נמצא עכשיו עם כל אשר לך, במרתפים החשוכים של הסטרה אחר. אבל אמרתי לו, אבל יש לי צורה טובה מרבי נחמן מברסלב. שאם אתה לא תתייש, נכון, אתה שם עכשיו, אין מה לעשות, זה אתה נמצא שם. אבל אם הרבי נחמן מברסלב אומר, אם אתה לא תתייאש עכשיו, לא תיקח את המוטץ, תשכב המיטה עכשיו, עצוב, ולא כל הזמן רק להגיד אוף, 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 אוף. אלא אתה תתגבר, אתה תתחזק עכשיו, ואתה תתפלל עכשיו שחרית בשמחה, ותגיד הלל בשמחה, ואחר כך הקפות בשמחה, אתה יוצא משם עם כל אשר לך. בשביל המחשה, אני אגיד לכם איזשהו מחיר שלא דובים ולא יער, זה פי אינסוף יותר, אבל כדי שהגוף גם יבין, שיחזיק פה איתנו ראש, אז נגיד, צבי, כל מה שעשית במשך כל חודש אלול, וכל חודש תשרי, כל מה שהשקעת בעבודת השם, נגיד, כן, שווה $100 מיליארד. אז אתה יוצא משם, וכל מה שהכנסת שם $100 מיליארד יוצא איתך, עוד תוספת של 10 מונים. כמה זה? כבר טריליון נקרא, לא? טריליון. אתה יוצא עם רווח של עוד טריליון שווי של תורה ומצוות ומעשים טובים. אתם שומעים? זה מה שרבינו מגלה כאן. סוד, סוד צבאי. אסור לגלות זה לאף אחד. רק פה מספרים לכם את זה. אתם שומעים? אדם נכשל בהם איזה עבירה, הוא כעס, דיבר לשון הרע, ביטל תורה, חילל שבת חס ושלום, אכל לבדות וטריפות חס ושלום, תגם בברית, כל עבירה שאדם לא עשה חס ושלום, שם ישמור, אז הוא ירד למרתפים החשוכים של הסטרה אחר, אין מה לעשות. אבל רבי נחמן רק אומר לך, אל תתייש עכשיו. נכון, אתה שמה. אבל אין לך סיבה להתייש, יש לך סיבה להתחזק, ואז תצא עוד מורווח. או תצא ברווח עצום שירדת. אתם שומעים רבותיי? אתה תצא בעשרת מונים מורווח. אז אין שום סיבה בעולם שתתייש. נכון, עשית עבירה, ירדת שמה. אתה שמה עכשיו. אבל אל תתייש. תצטער שעשית את העבירה, תתחרט על זה, אבל לא ליפול בדעת, לא ליוש. אם אתה רואה שהצער, התשובה מביא לך ייאוש, אז אל תצטער עכשיו, אל תעשה תשובה, רק תלמד, תתפלל, תעשה מה שאתה עושה בשמחה, זהו זה. אז אתה יוצא משם, וכל אשר לך, ועוד עשרת מונים יותר. רק יצאת ברווח עצום. אבל מה רבותיי, זה לא דבר שאדם יכול לראות את זה בעיניים הגשמיים, ולהרגיש את זה בלב בשר. זה דבר שצריכים לדעת אותו, מאיפה אני יודע, הנה רבי נחמן אומר את זה, הוא היה צדיק אמת, הוא גילה את זה, הוא קיבל את השגה הזה מאיפה שהוא קיבל את זה, במקומות גבוהים מאוד, והוא גילה לנו את הסוד הזה, שלא ניפול בדעת, ועכשיו צריך רק להפעיל פה אמונה, אבל בהיגיון זה לא נראה בכלל שהוא צדק. איך זה יכול להיות? יש פה אלף אחת שאלות אפשר לשאול פה. אבל בואו חבל על כל שאלה לשאול, רק אמונה. כך אומר רבי נתן, ידע וימין שזה ככה. זה דבר ראשון. דבר שני שצריך להגיד כאן, שצריך להזהיר כאן, שאם כן, אדם יגיד, רק רגע, מה אמרת? שעל ידי ירידה, ואם מתחזקים אחר כך זוכים לתכלית עלייה, אז תשמע, אתה תגלית גדול מאוד, רק רגע. זאת אומרת, הווה אומר, כל בוקר שקמים, לכאורה, לפי ההיגיון, יוצא עדיף קודם כל לעשות עבירות, ולא ליפול בדעת, ואחר כך לרוץ להתפלל, ואז תזכה לתכלית עלייה. אם תלך ישר, לצאת תורה מעשים טובים, אז תזכה, נגיד, לצורך העניין, תזכה לעלות 100 מדרגות. אבל אם תחתה קודם כל, ואחר כך לא תיפול בדעת, לא תתייאש, תתחזק, כפי שרבי נחמן אומר כאן, אז תזכה לתכלית עלייה. אז עדיף אולי קודם כל לחתול לכתחילה, חס ושלום, ואחר כך להתחזק. אז על זה אומר רבי נתן, מזהיר רבי נתן, לפני הזרה שלו, אני אזהיר את הזרה של התורה כפשוטו, אסור לעשות את זה בגלל שהתורה אוסרת תחתו. זה דבר ראשון. ורבי נתן אומר, על זה כתוב חז"ל אומרים, האומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, הם מספיקים בידו לעשות תשובה. שאם חלילה וחס יהודי אמר, הוא הולך לחטוא ואחר כך יחזור בתשובה, כתוב, הם מספיקים בידו לעשות תשובה. אז רבי נתן מסביר כך את המאמר חז"ל. האומר אחטא לא בשביל אחטא, אחטא בשביל ואשוב. הוא באמת כזה בחור צדיק, ירא שמיים, כל כך דבוק בתורה, במצוות, כל כך דבוק בקדוש ברוך הוא, קדוש וטהור, אין לו שום עניין בעבירות. הוא ניגל מעבירות, הוא לא סובל. רק הוא רוצה יותר קרבת השם. אז הוא אומר אחטא בשביל ואשוב. שידע, הם מספיקים מידו לעשות תשובה. שזה לא הפירוש, יש הרבה טועים שחושבים שאם חס ושלום אדם אמר איך תבע שוב, איך תבע שוב, הלך וחטא, אז חושבים שאי אפשר לחזור בתשובה, אז חושבים שהוא כבר עבוד הבן אדם. אבל זה לא כתוב, כתוב הם מספיקים. אם אדם באמת חס ושלום אמר איך תבע שוב, איך תבע שוב, ועשה ככה, הלך וחטא. עכשיו הוא בא לרב, הוא שואל אותו, כבוד הרב, מה אני עושה? אמרתי, איך תבשוב, איך תבשוב, הלכתי וחטאתי, מה דיני? מה הרב יגיד לו? מה יגיד לו? שיחזור בתשובה. צריך לחזור בתשובה. אם יחזור בתשובה, התשובה מתקבלת. אז מה פירוש שהם מספיקים? לא יעזרו לך מן השמיים, לא יוכל לסייעת דשמיא. ואם לא יוכל לסייעת דשמיא, לך תדע אם תזכה לחזור בתשובה. אבל ודאי מי שאמר איך תבשוב, איך תבשוב, צריך לחזור בתשובה, והתשובה תתקבל. רק אל תעשה את זה, בגלל זה איך תדע אם תזכה לחזור בתשובה. אבל לא יוכל לסייעת דשמיא, אם לא יעזרו לך מן השמיים, איך תדע אם תזכה. יש מציאות כזה, אדם אומר איך תבשוב, איך תבשוב, ופתאום הוא באמת רוצה לחזור בתשובה, וכל הזמן הקדוש ברוך הוא, כמו ויכבד השם את ליבו אצל פרעה, כל הזמן פתאום הקדוש ברוך הוא מסובב אותך פה ושם, ופתאום אתה מוצא את עצמך בלי תשובה, כבר בקבר בלי תשובה. צריך מאוד להיזהר. עוד דבר אני רוצה, חייבים להגיד כאן, שאנחנו כולנו בדרך כלל, אני אומר בדרך כלל, אני מדגיש ואומר בדרך כלל, רוב רובם של אנשים, רוב הפעמים שחוטאים, זה לא בא מצד איך תבשוב. היית עכשיו בבית, אמרת לאמא, אמא, אני רצה מהר להתפלל, יש לי מניין עכשיו. אשתי, אני ממהרת מאוד, אני ממהר מאוד, אני צריך לתפוס שיעור תורה עכשיו. אז מה אמרת? אמרת אל מה? זה התפלל. זה מה שאמרת. רק מה קרה? בדרך, תקף אותך יצא. ראית איזה מודעה, ראית כמה אנשים מדברים, מדברים בהתלהבות, נדלק לך מידת סקרנות, אמרת רק רגע, אני רק אשמע כמה מילים ואני אמשיך. ואז נדבקת שמה עם דבק משוגע שעשה אבל דבר שם לך שמה, ואיחרת את השיעור ואת המניין. אז היה פה אכתה, היה לך תוכנית לחתור? היה לך תוכנית ללמוד או להתפלל או לקיים איזה מצווה. הקבל דבר תפס אותך והדביק אותך לצרת הזה. אבל זה לא היה בתוכנית שלך. וכן כל מיני עבירות, שאופן פתאומי, באמת, באמת, כל כולך ברצון לעבוד את השם, רק פתאום תוקף אותך איזה יצר, איזשהו תאווה או מידה רעה אחת שלו. אז פתאום אתה רואה את עצמך כבר שם. זה לא היה פה תוכנית שזה לא נקרא איך תבשוב. ואפילו אם זה קורה לך כל יום מיליארד פעם, זה לא נקרא עדיין איך תבשוב. אבל זה לא היה התוכנית שלך, זה לא התכנון שלך. איך תבשוב זה פירוש שאתה מתכנן. זה מעטים. יכול לקרוא, יש כזה מציאות, אבל זה לא, בדרך כלל מה שקורה לנו זה בא תוקפו יצר. תוקפו יצר זה לא היה תוכנית, זה לא נקרא איך תבשוב. אפילו אם זה קרה לך עשרות פעמים באותו יום. אז אומר, אני כל זה אומר ומזהיר כדי שאנשים לא יפלו בדעתם, שלא יתייאשו, מה לעשות, יש לנו הרבה התקפות היום. הרבה מתקיפים אותנו היום. מכל הכיוונים. לא, זה התקפה, זה לא אתה עם תכנונים. יש מציאות כאן שאדם מתכנן, שם ישמע. הוא סומך, אני אחזור בתשובה, זה צריך מאוד להיזהר, שידע. שידע שאין מספיקים, אבל אחרי שכבר תכנן והלך ועשה, ודאי יעשה תשובה. ישר יגיד, רבונו של עולם, אני מצטער, אבל מה אני אעשה? אבל גם כן אני טוען, התכנון הזה זה גם בא מתוך התקפה, שתקף אותו היתר. כמו כתוב בחז"ל, אם ההתחלה היה באונס, אז אף פי אחר כך שאדם כבר לא רוצה להפסיק את העבירה, אז זה גם נקרא כבר אונס. אז כל התכנונים שלנו בפרט בענייני קדושה, בדרך כלל זה בא מהתקפות, אחר כך כבר, זה כבר נמצא בפנים, אז השם מרחם, כבר עושים גם תכנונים השם מרחם. אבל התכנון לכתחילה, זה לא התכנון שהיה הכל שקט, הכל בסדר. זה לא בא ממקום קדוש, הייתי במקום קדוש, אז הוא מילא, ושם פתאום עשיתי תכנונים כאלה. ושם גם כן התקפות כאלה. אבל כל פנים, איך שלא יהיה, צריכים תמיד להתחזק ולא להתייאש. ומה באמת הסיבה? מה, וכי יכוי תניסקה? מה פתאום שבאמת, שאדם שנפל וירד, ואם הוא מתחזק, אז הוא זוכה לתכלית עלייה. מה פתאום? מה, מגיע לו עכשיו זה, חלש בשביל זה. אלא פשוט רבי נחמן מגלה, פשוט זה מציאות של הבריאה. למה? מה המציאות של הבריאה? כתוב הרי, יש בעשרה מאמרות נברא עולם. ובראשית, זה גם כן מאמר, זה אחד מהעשרה מאמרות, שבעצם הוא המאמר הראשי. יש פקק ראשי. יש ברז ראשי, אתה סוגר הפקק ראשי, סוגר את הברז הראשי, סגרת בעצם הכל. ועל כל הזרם נכנס דרך הראשי. אז גם כן בראשית הוא המאמר הראשי. שכל התשעה מאמרות מקבלים את החיות דרך המאמר הראשי בראשית, והם מחיים את כל הבריאה כולה. ורבינו אומר, כתוב כל מה שקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, לכבודי ורתי ויצרתי ואף עשיתי. כל מה שקדוש ברוך הוא ברא בעולם זה הכל לגלות את כבודו יתברך. אז אומר רבינו, נמצא שבכל מאמר ומאמר יש איזשהו כבוד מסוים של הקדוש ברוך הוא. על התכלית של הבריאה, למה הוא ברא את העולם? בגלל לגלות את כבודו. ואיך הוא ברא את העולם? על ידי עשרה מאמרות. נמצא שבכל מאמר יש איזשהו כבוד מסוים של הקדוש ברוך הוא. ובראשית, שזה המאמר הראשי אמרנו, שזה נקרא מאמר סתום, שזה הכוונה מאמר סמוי, לא כתוב בפירוש ויומר, זה נקרא מאמר סמוי. אז הוא... היות שהוא המאמר הראשי, אז יש שם הכבוד הראשי. יש שם הכבוד הכי גדול של הקדוש ברוך הוא. עכשיו רבינו אומר, יש פסוק, וכבודי לאחר לא אתן. אז אומר רבינו, שהתשע מאמרות, שזה מאמר השם בגלוי, שזה כבוד השם בגלוי, הם לא מחיים ומהווים את הבריאה איפה שיש נגד רצון השם. הם רק מחיים ומהווים את המקומות שמקדשים את השם. דהיינו, איפה ששומרים תורה מצוות, אז התשעה מאמרות, שזה ויומר בגלוי, שזה כבוד השם בגלוי, הם מחיים רק את המקומות הקדושה. אז אם כן, שואל רבן, אז מי מחיה את המקומות המתונפות? בתי עבוד הזרה וכל המקומות שעושים שם עבירות. מי מחיה ומהווה אותם? הרי גם הם מקבלים בוודאי חיות מבורא עולם. אז איזה מאמר מחיה אותם? בראשית, מאמר סתום. הכבוד השם הכי גדול, הוא מחיה אותם, הוא מהווה אותם, אבל מה? בסמוי. תחת הבלט, אתה עובר צינורו. חליל וחס, הולכים למקום תומה, שם רואים חילול השם, רואים חושך בעיניים שם משרמות. לא רואים כבוד השם שם בגלוי. אבל כבוד השם נמצא שם, אבל סמוי. והכבוד השם הכי גדול נמצא שם, אבל סמוי. תחת הבילון, תחת הבלטות, בתוך הקירות. אז אומר רבינו, אז עכשיו, ממילא מובן, למה ירידה תכלית העלייה? שחז ושלום יהודי שנפל לאיזה כעס, לאיזה לשון הרע, או כל פגם, או כל עבירה אחרת, והוא לא מתייאש שם. אז עכשיו באמת הוא נמצא במרתפים החשוכים, שלא רואים שם כבוד השם בגלוי. אבל בעצמי יש שם כבוד השם, והכבוד השם הכי גדול נמצא שם. שהוא מחיי ומהווה את המקום המתונף הזה. אומר רבינו, אם אתה לא מתייאש, ואתה זועק שם, יהיה מקום כבוד, או איפה אתה בורא עולם? איפה אתה אבינו שבשמיים? אז מה מתגלה אליך? הכבוד השם הכי גדול. אבא ובן, נמצאים במירון, בלג בעומר, בלגן, או-הו, פתאום הבן נאבד. הוא מתחיל לצעוק, אבא, אבא, איפה אתה, אבא? נו, אבא שומע אותו, אז מה? אז אבא מתגלה אליו, אמר, הנה, אני פה. אז אבינו שבשמיים, ודאי, ודאי, ודאי מתגלה אלינו. אז יהודי שנפל, לאן שנפל, השם ישמור, אבל הוא לא מתייאש, הוא לא נופל בדעתו, אלו מתחיל לזעוק, ריבונו של עולם, איפה אתה, אבא? אז מה מתגלה אליו? ודאי, אבינו שבשמיים, ודאי מתגלה אליו. איזה גילוי של השם מתגלה? הכבוד השם הכי גדול. שהוא נמצא שם. באופן סמוי, אתה לא רואה. אתה לא תראה את זה, אתה לא תרגיש את זה, אבל תאמין, תאמין ברבי נחמן. רבי נחמן אומר, אתה עכשיו זכית בזה שחיפשת את בור העולם, זכית לתקן, זכית לתכלית עלייה. זה ההסבר. מה זה קשור עכשיו לספירת העומר ופסח שני ולג בעומר? זה אומר רבי נתן, וזה בחינת ספירת העומר ובחינת פסח שני ובחינת לג בעומר. מה היה? עם ישראל היו במצרים, בממתת שערי תומה. יש מדרש רבה בשיר השירים לפסוק כל דודין איזה בא, מדלג על ההרים או מקפץ על הגבות. אומר המדרש, יש שם ארבע תנאים שמסבירים את זה, נתפוס אחד מהם שהוא אומר הכי חריף שם, כולם אומרים אותו דבר, כל אחד שונה בדבר אחד. כל דודין איזה בא, נדמה לי זה רב נחמיה שם, רב נחמיה אומר, כל דודין איזה בא. מי זה בא? משה רבינו בא לעם ישראל במצרים ואמר להם, בחודש הזה אתם נגאלים, בחודש ניסן. אמרו עם ישראל למשה רבינו, היי אח אנו נגאלים, איך זה יכול להיות שהולכים, שהקדוש ברוך הולך לגאול אותנו, ולא כל מצרים מתונפת מעבודה זרה שלנו. אז מה פתאום שהקדוש ברוך יגאל אותנו? מה אנחנו יותר טובים מהמצרים? כמו היה קטרוג בקריאת ים סוף, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה. אז עם ישראל בעצמם הבינו את זה, בלי שיקטריגו עליהם. הבינו את זה בעצמם, איך אתה אומר שאנחנו נגאלים? מה פתאום שיגאל אותם? אמר למשה רבינו, הועיל, והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט בעבודה זרה שלכם. שנאמר, מדלג על ההרים ומקפץ על הגבעות. אין הרים וגבעות שנאמר כאן, אלא עבודה זרה שהיו עובדים במקומות האלו, בהרים וגבעות. זה אומר, בעולם מדלג ומקפץ על עבודה זרה שלכם, לא מעניין אותו שאתם עובדים עבודה זרה, הוא לא מסתכל על זה, אלא בחודש הזה אתם נגאלים. שנאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים. נו רבותיי, עם ישראל הרי שאלו שאלה, מאוד שאלת היגיון, שאלה שזה מאוד הגיוני מה שהם שאלו. ומשה רבנו עולה להם תירוץ שזה מאוד לא הגיוני. לא הגיוני. מה זה הועיל וחפץ? אבל מה פתאום שהוא חפץ בגולתנו? מה הוא ראה בנו שהוא הולך לגאול אותנו? אז למה שלא יגאל את המצרים? רק מה? זה עניין של אמונה. זהו זה. הוא אומר לך נקודה, זהו זה. אמרתי על זה משל, להמחיש את זה. חתן ביום החופה הולך לרב ומזמין אותו, הוא לא סידר עד היום הזה. היום בערב הוא מתחתן, עד היום הזה הוא לא סידר רב מקדש, הוא לא הלך לרשם לרשם נישואים, הוא לא עשה כלום, לא הוא ולא היא. ביום החופה הוא נזכר, העיקר חסר מן הספר. יש אולם, יש אוכל, יש הכל, אבל רב, כתובה, אין. טוב, הוא מטלפן לאיזה חבר, קצת חבר'ה מהנסקן, אומר, תשמע, משה, אני שכחתי לגמרי מהעיקר, עוד לא הזמנתי רב מקדש, לא נרשמנו לרבנות, כלום, לא עשינו. מה עושים? אומר, אל תדאג, יהיה בסדר, יש לי רב שהוא בעניינים, הוא יסדר, אל תדאג. יצא, טלפנים לרב, הרב אומר, הכל יהיה בסדר, אני כבר יסדר לו הכל. איפה החתונה? אני אגיע חצי שעה לפני החופה, אני אסדר לו את כל העניינים, לא צריך לדאוג. שתיים, הרב מגיע, נו, הוא לא מכיר לא את החתן, לא את הקלה. הוא אומר, הוא צריך לסדר אותם, שיסדר אותם טוב, לא יסדר אותם כמו שאומרים, נסדר אותך במובן שלילי. אתם יודעים, הם אומרים בדיחה שישנם הרבה, יש לי חבר שהוא ביום עובר, הוא עובד בחברה קדישה, ובלילה הוא מנגן בחתונות. אז אומרים בדיחה, ביום הוא קובר אחד, בלילה הוא קובר שניים. בסדר, זה בדיחה. על כל פנים, הרב רוצה לסדר אותם, שהיא באמת יחיה אותם ולא יקבור אותם. אז הוא מדבר עם החתן, לראות מה טיבו של זה. הוא רואה, בוא חתן, חתן עם ראש על כתפיים, עם הרגליים על הרצפה. הוא שם, יודע קצת ללמוד, בעל בעמיו, יש לו פרנסה טובה, אפילו קצת גביר, בחור נאה, מידות טובות, הוא רואה, זה בסדר, חתן בסדר. עכשיו נראה את הקלה. בקש, הקלה תיגש למחיצה, ידבר איתה כמה מילים, יראה אם בסדר, אז ייגש, יכתוב את הכתובה ויסדר את העניינים. בקצר, מביאים את הקלה על כיסא גלגלים. והוא מסתכל עליה, הוא רואה שהיא בכלל עיוורת, והיא חרשת, והיא אילמת, מכוערת עם גיבנת, וחיגרת. הבין פה את העניין, כנראה זה שטחן, ראי זה בחור פה עם קצת כסף, רצה רצי, אז הוא סידר על עניינים, הוא אמר, תשמע, זה צדיקה, והיא לא רוצה שתיפגש איתה, ואני יודע כל מיני עניינים, ותשמע, זה ממש מלאכית לבד. זה מלאך מצאת ממש. ומסכן, הוא לא יודע, הוא הלך, דיבר עם חתן, תגיד, אתה פעם דיברת איתה בטלפון? לא, כבוד הרב, אני יודע, אני יודע, הוא כתו ישר אמר, אני יודע, היא חירשת, היא עיוורת, היא אילמת, היא חירגת, היא מגיבנת, היא מכוערת. כבוד הרב, בואו נסדר את העניינים עם צ'יק צ'ק, חבל על כל דיבור. אני מתחתן איתה ערב. אם אתה רוצה להיות המסדר, תקבל ממני 5,000 דולר, ויש פה סעודה כסעודת שלמה בשעתו. אם כבוד הרב רוצה, בבקשה. ואם לא, אני כבר מסדר, אני כבר קורא לרב אחר. אני מתחתן איתה ערב. היית אהבתי בה, וזהו זה. טוב, הרב, וזה, בלי נראה, משפחה מרוב הילדים, בני החגים, הוא רואה פה סעודת שלמה בשעתו, הוא מהבוקר ראה לו כמה טיקים כבדים ברבנות, לא היה לו זמן לאכול בכלל, הוא צריך פרנוס גם כן, וקיצור, אומר, הבחור הזה הולך להתחתן איתה ערב. אז בואו, שאני אתפוס כבר. זה סתם בדיחה. הכל פנים, רבותיי, מי זאת הקלה? אנחנו, עם ישראל, ככה היינו נראים במצרים. ככה היינו, אנחנו במצרים, כמו אותו קלה. חרשים, עברים, אילמים, מכוערים, עם גיבנת, חיגרים, בקיצור, היינו במצב על הפנים במצרים. והרבה יותר גרוע מזה. שאלנו את משה רבנו, תגיד, מה פתאום החתן רוצה אותנו כזה קלה? מה פתאום? מה עונה משה רבנו? הואיל והוא חפץ בגאולתכם. הוא התאהב בכם, הוא רוצה אתכם, נקבר הסיפור. זהו. זה מה שמשה רבנו ענה, נו, אני אשאל אתכם, יש בזה היגיון? יש כזה חתן בעולם ויוצא את התחתן כמזו קלה? אין כזה דבר. משה רבנו, הואיל לך, מה פתאום שאול, מה זה בא? מה זה הואיל לך? אתה לא מדבר לעניין, סליחה. 80% רבותיי לא האמינו במשה, לא קיבלו. הם אומרים, הם שאלו שאלה הגיונית, ומשה רבנו לא מדבר לעניין, מחילה מכבודו. מה זה הואיל לך? מה פתאום שירצה אותנו? 80% רבותיי מתו בשלושת ימי אפלה. הלכו. 20% האמינו במשה. הם ידעו, משה רבנו מדבר אמת. אמנם זה לא הגיוני, אבל האמינו. לא הבינו, אבל האמינו. יצאו ממצרים. אבל מה-20% יש מדרש שאומרת שהיה שם 100 מיליון יהודים. 80 מיליון יהודים מתו בשלושת ימי אפלה. למדרש באמת אומר, היה ניסי ניסים, איך הביאו אותם לקבורה תוך 3 ימים, 80 מיליון יהודים. וכל למה, הקדוש ברוך הוא הרג אותם, המית אותם בשלושת ימי אפלה, שהמצרים לא ידעו בכלל. אז תוך 3 ימים צריכים לקבור 80 מיליון יהודים, אתם יודעים מה זה? זה ניסים ונפלאות מה שהיה שם. אבל כל פנים, 20 מיליון יצאו, 20 מיליון, אני לא יודע כמה אחוזים, אבל אחוזים לא מבוטלים, היו עובדי עבודה זרה, כמו אלו. מה הנפקא מינה בין אלו לאלו? שימו לב, הם האמינו, הם לא האמינו. הם הלכו עם היגיון, והם הלכו עם אמונה. אלו שהלכו עם היגיון, מתו בשלושת ימי אפלה, אלו שהלכו עם אמונה, זכו לצאת ממצרים. עכשיו באמת כתוב, קראנו בהגדה לפני חודש, ואז עירום ועריה, וערך מתבוססת בדמייך, ואמר לך, בדמייך חיי, בדמייך חיי. דם פסח ודם מילה. היינו באמת גמרי ערומים מהמצוות, והיינו עובדי עבודה זרה, ויש גם כן חלק מדרשים טוענים שכן היו שטופי זימה שם, יש מדרשים שלא, יש מדרשים שכן. אבל כל פנים, המצב היה על הפנים, הם תשרי תומה. אז מה, באיזה זכות? שבור נתן לנו דם מילה, דם פסח, ועוד מצווה, ספירה. נתחיל לספור, שיצאנו ממצרים, בשנה הראשונה ספרנו ליציאת מצרים, לא לספירת העומר. לא לעומר, בשנה הבאה התחלנו לעומר. שנה הראשונה ספרנו היום, יום אחד, ליציאת מצרים, היום 2 ימים ליציאת מצרים. עד שבשבועות זכינו לנון שעה קדושה, זכינו לקבלת התורה, זכינו לשמוע מפי הגבורה, 2 הדיברות הראשונות, אנוכי ולא יהיה לך. לפני כמה זמן סך הכל היינו במ"ט שערי תומה, סך הכל לפני 49 ימים. אז בזכות מה זכינו? בזכות שהאמנו במשה רבינו, היה לנו אמונה שכן. כתוב, הנועם אל המלך אומר, מה שכתוב בפסוק, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח, עבודה קשה. אז הפשט הפשוט היה כפשוטו, שמרוב שעבדו קשה, לא יכלו להקשיב מה משה רבינו מדבר בכלל. אבל הנועם אל המלך דורש, הוא אומר, ולא שמעו אל משה, לא קיבלו. מקוצר רוח, עבודה קשה, היו שם יהודים במצרים שעבצו עבודות קשות, פניות, סיגופים, ואמרו כך וכך ספרי תהילים כל יום, וכן הלאה והלאה, עבדו עבודות קשות, גלגולי שלג, ואני יודע עוד מה, כדי לזכות לצאת ממצרים, וראו שזה לא עוזר להם. כמה שהם עובדים קשה, הם לא מצליחים לצאת ממצרים. אתם שומעים? בא משה רבינו אומר, יוצאים ממצרים. איזה מדבר? אם משה רבינו היה בא ואומר להם, חבר'ה, תשמעו, הגיע הזמן, בעולם רוצה להוציא אתכם ממצרים. אבל אתם יודעים ואתם מבינים שאתם נמצאים בממקד שערי תומה. אז לאור זה, מחר לפנות בוקר מגיע אוטובוסים בשעה 3 לפנות בוקר, ניקח את כולנו להר חרמון, שם נתקף 1,000 לילות, ושם נעשה כל לילה 1,000 גלגולים, גלגולי שלג. משם נלך לצפת, שם נתקף שעי ימים, 310 ימים, וכל יום נעשה שעי כפול שעי צבילות, ומקווהרי. וכל יום נגמור 3 ספרי תהילים, וככה נצא ממצרים. או, זה כבר לעניין. ככה אפשר לצאת ממצרים. אילו עבודות קשות, כאילו תניות וסיגופים, ותפילות, וגלגולי שלג. זה כבר היגיון שאפשר לתאר אותנו, וליפות אותנו, ושנהיה באמת קלה נאה, כמו שצריך, כמו מתאים לבור עולם. אבל משה רבנו לא אומר, בשום פעמים, לא אומר כלום. הוא רק אומר, דם פסח, דם מילה וספירה. מה, מזה אפשר לצאת? זה לא בכלל נראה. אבל רבותיי, אריזל אומר, שכל יום שעם ישראל ספרו ספירה, ספרו היום יום אחד לספירת עומר, ליציאת מצרים, אומר אריזל, יצאנו משער אחד של טומאה, ונכנסנו לשער אחד של קדושה. ביום השני יצאנו משער השני של טומאה, נכנסנו לשער השני של קדושה. וכולם יודעים, מכירים את החומש, כמה עברנו בין יציאת מצרים עד מתן תורה, כמה ניסיונות, כמה נפילות, כמה ירידות, כמה המרנו פי השם, והמלך היה לבין קבלת התורה. ומה עוד היה לבין קבלת התורה? עוד כמה סיפורים היה שם, שניסינו את בור עולם ולא המנו לו. אבל מה? אבל המשכנו לספור. המשכנו לספור, ומה זה ספירה? כמו ליטאים קר ויבש, לא כמו חסידים, אומרים משם יחוד, צועקים, אני יודע מה, ואחר כך יש עוד גם כן תפילות, לא, ליטאי ככה, אמרנו קדיש תקבל, אומר הראשיבה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידישנו במצווה סוף וציוונו, על ספירה סוימר, היום יום אחד לא אומר, זהו, כן, אפילו כזה ספירה, זה נקרא לספור ספירה, זה המצווה. כל הסביב זה טוב וזה צריך וזה מבורך, אבל למה יעשה, מה הספירה אם אין לך מוחין עכשיו, אתה מאוד ממהר, אתה לגמרי עייף, אין לך שום כוח, בירקת, אמרת את הספירה, שפה, קיימת את המצווה. ועל ידי זה יצאת משער אחת של טומאה, נכנסת לעוד שעה של קדושה. והנה, עם ישראל גמרו את הספירה. מה קרה? יצאו לקבלת התורה. על אף, עוד פעם אני מזכיר לכם, על אף שעבר להם הרבה ירידות מזמן יציאת מצרים עד קבלת התורה. אבל לא הפסיקו לספור. המשיכו לספור, זכו. אומר רבי נתן, אותו דבר כל יהודי עם הספירה האישית שלך והקבלת התורה האישית שלך, שזה אומר במילים יותר פשוטות שנבין את זה, שיהודי שצריך להיכנס לשערי קדושה, איך תזכה? על ידי חיפוש ובקשה. וזה אומר, העניין של ספירה זה גם, כזה, גם העניין הזה של בקשה וחיפוש. למה הוא אומר? כמו למשל דוגמה החתן באמת. חתן וקלה שהולכים להתחתן בעוד חודשיים. אז כל פעם הם אומרים עוד חודשיים. עכשיו הם אומרים עוד חודש וחצי. עכשיו הם אומרים עוד חודש. עכשיו הם אומרים עוד שלוש שבועות. עוד שבועיים, עוד שבוע, עוד יומיים. למה? הם סופרים את הימים, למה? מחכים כבר להגיע ליום הנפלא הזה. אדם קנה דירה, הוא יודע, בעוד חודשיים הוא מקבל המפתחות. אז הוא מתחיל לספור את הימים כבר, למה הוא סופר? בגלל הוא מחפש כבר, מחפש, מבקש, ומצפה להגיע כבר ליום המאושר הזה. אז כן, גם אנחנו בני ישראל מחכים ומבקשים ומחפשים מתי כבר נזכה להגיע ליום הקבלת התורה, שזה תכלית הבריאה, יום השישי. אז אומר רבי נתן, תראו, כי בעת שהאדם רחוק מקדושתו יתברך, הוא נע ונד ומטולטל, ודוחין אותו מקדושתו מדחי אל דחי, השם יציל. אף על פי כן, אם אדם חזק ואמיץ לבקש ולדרוש ולחפש ולחתור בכל עת, ולהתגעגע ולחשוף ולבקש את שאהבה נפשו למצוא אותו יתברך, כן, אדם מונח איפה שהוא מונח, היצרים תוקפים אותו, הוא מונח בכל מיני תאוות ומידות רעות. הלימוד שלו זה לא היי-יי, התפילות שלו ככה, הקימה שלו ככה, הכל ככה על הפנים כזה, נבנד ומטולטל ודוחין אותו מדחי אל דחי, אבל בכל זאת הוא לא מתייאש, בכל זאת הוא כל הזמן מסתובב ברצונות וכיסופים, בכל זאת הוא לא נשקע במיטה עם המוצץ רגל על רגל ומתחיל לאכול את הציפורניים שלו, אלא לא, כל הזמן חייל ממשיך ללחם, ממשיך לחפש, ממשיך להתגבר, ממשיך להשתדל, ממשיך להרים ידיים ועיניים לקדוש ברוך הוא, ולא ידיים לסית רחה שהוא נכנע, אלא ממשיך להיאבק, אזי אף על פי, שמו טוב, אזי אף על פי שעדיין עוברים ימים ושנים הרבה, אני קורא מתוך הספר, אזי אף על פי כן, שעדיין עוברים ימים ושנים הרבה, אפילו עשרות שנים, ואינו זוכה למוצאו יתברך, ולהתקרב אליו, אז לכאורה, סתם ברכה לבטלה, בשביל מה כל המאמץ הגדול הזה? עזוב, אתה רואה, לא הולך לך. אתה רואה, כנראה, אתה כבר לא תזכה להיות איזה משהו כאן בעולם הזה, מבחינת עבודת השם, איזה תלמיד חכם, איזה עבד השם, צדיק, קדוש, וכן הלאה, איזה בעל חסד. וגם לפי איך שאתה נכשל, עולם הבא גם לא נראה שיהיה לך. וגם לא נראה שאתה פעם מהגיהנום תצא. אז אומר לך היצרה, אז תגיד לי, שמה אתה נאבק איתי? בוא תיכנה, אני לפחות אתן לך מזומנים, את העולם הזה לפחות אתן לך. אני אתן לך תעבוד, בכיף. אני אתן לך בוכת התורה של דולר, אני אעשה אותך איזה מנכ״ל, בנק, או אני יודע מה. אני אעשה אותך משהו כאן בעולם הזה לפחות. עולם הבאים, בעולם כבר שרפת את הקשרים, זהו, זה אתה עבוד מבחינתו, אין אישהו אתה לא עובד איתי מסלע, אתה כבר עבוד, זהו. לפי איך שהם מתארך העניינים איתך, אז תבין, אני לא מדבר איתך שטויות, אני מדבר איתך היגיון, ואתה בחור עם ראש על הכתפיים, אתה מבין עניין, אתה רואה, העניין שלך כבר בבחינת עבודת השם, אתה רואה, אין לך תקנה יותר. ובגיהנום כבר לא תצא, אז אלו לפחות החשבון, תהנה מעולם הזה לפחות. והנה, אתה רואה, אמרת לך את זה לפער 10 שנים, אמרתי לך, אתה זוכר, למדת שם בישיבת של הרבים, שמה? אז כבר אמרתי לך, הנה, כבר עבר 10 שנים, ועדיין אותו מצב, אפילו יותר גרוע. תגיד לי, בשביל מה אתה נאבק איתי? בשביל מה אתה הולך עם הראש בקיר? אני מדבר לך היגיון, בוא, פחות אני אעשה אתך פה משהו בעולם הזה, יהיה לך משהו. אבל אתה לא נכנע, אתה ממשיך להיאבק איתו, אתה יכול להיות גם מנכ״ל, זה לא סותר. אפשר להיות מנכ״ל ועובד השם, זה לא סותר. אבל העיקר, אתה לא עוזב את עירת שמיים שלך, ואתה לא עוזב את המלחמה איתו. אז אף על פי שהוא עדיין עוברים ימים ושנים הרבה, ואינו זוכה למוצאו יתברך ולהתקרב אליו, אף על פי כן ידע ויאמין, אני מדגיש תמיד ואומר, לא יראה ולא ירגיש, אבל ידע ויאמין. מאיפה אני יודע? הנה, רבינו אומר, תמיד מה שהוא אומר. אז הידע ויאמין, כי בכל עת ועת, על ידי כל בקשה ובקשה, ועל ידי כל דרישה ודרישה, שאתה דורש ומבקש ומחפש למצוא כבוד קדושתו יתברך, ועל ידי כל הבטה וגיגוע, שאתה מביט ותולה עינו לרחמיו יתברך, ועל ידי כל תנועה, תנועה שאתה פונה לקדושה, בקיצור, במילה אחת פשוטה, כל עוד שאתה נאבק, בכל צורה שלא תהיה, בסור מרע ועשי טוב, אף עוד פי שאתה לא מצליח מי יודע מה, מצליח טיפה לשמור על עיניים, אבל רוב רובה לא שומר עיניים, מצליח טיפה בזכות זה, בזכות המאבקים שלך, אתה מצליח קצת ללמוד, בזכות המאבקים שלך אתה זוכה קצת להתפלל בכוונה, אבל תדע לך, על ידי כל זה זוכה בכל פעם, כל דבר שאת עושה, בעניין סור מרע ועשי טוב, על ידי כל צורה שלא תהיה, אז בכל פעם אתה זוכה לשבר חומות ברזל ודלתות נחושת המבדילים בינינו לבין אבינו שבשמיים. אבל פי שאחר כך מתגברים עליך בכל פעם היצרים ועוד פעם אתה נופל. הנה אתה הולך ברחוב עכשיו, יש לך ניסיון להסתכל, לא להסתכל, אתה סתובבת ראש, לא הסתכלת. ואיך שלא הסתכלת כבר שמה, גם היה מה להסתכל, וכבר שמה נפלת. ברחת מפה, אבל שמה כבר כן נפלת. ועכשיו זה כבר נמשך, כל היום אתה מסתכל, השם ירחם. ידע לך, אבל זה שהתגברת, לא הסתכלת, אז זה שברת חומות ברזל ודלתות נחושת. עכשיו תמשיך להיאבק. והמחשתי את זה במשל נפלא, אדם גמר את העבודה בשעה 5 אחר הצהריים, נוסע הביתה. מהעבודה שלו לבית, לחצי שעה נסיעה. 50 קילומטר נסיעה, כמה זה? חצי שעה בערך, נכון? עוד יותר. נסיעים על 90, בסדר. התמזל לך היום מזל, איך אתה יוצא מעבודה, נוסע 10 קילומטר, רץ. פתאום, פקק. פקק הזה ערך שעה שלמה. אבל בשעה שלמה הזאת התקדמת 10 קילומטר. מה שמקודם עשית תוך פחות מ-10 דקות, עכשיו לקח לך שעה. תגיד לי, ה-10 קילומטר הזה, בגלל שזה לקח שעה, וכל הזמן רק טיפין-טיפין, וכל הזמן לעצור, תגיד לי, זה לא נקרא שהתקדמת 10 קילומטר לבית? אדם, אתה מבציאות קדמת, נכון, קודם זה לקח לך בין 5-10 דקות, עכשיו לקח לך שעה. עכשיו, איך שנגמר הפקק, ברוך השם, אתה מתחיל לנסוע קילומטר, פנצ'ר. טוב, אתה עוצר בצד, תחליף דרכה, כמה זמן לוקח בערך? 20 דקות, חצי שעה בערך, פחות יותר, נכון? פחות יותר. שי, ברוך השם, גמרתם הפנצ'ר, רץ עוד 10 קילומטר. חפת חשוד, 3 שעות, הסירה לא זזים, מילימטר לא זזים, 3 שעות עומדים, יש, חפת חשוד, 3 שעות. התקדמת 25 קילומטר, כבר התקדמת, נשאר עוד 25 קילומטר. טוב, אור השם סוף סוף אחרי 3 שעות, מתחילים לנסוע, עושים 2-3 קילומטר, מישהו נכנס בך, אבל ברוך השם לא קרה כלום, וגם לא נזק, נזק קטן, הפנס, זהו. טוב, יוצאים, צריכים פרטים, ויכוחים, מי אשם, מי לא אשם, עוד שעה. סוף סוף, אחרי 7 שעות, הגעת הביתה סוף סוף. אבל תגידו, כל 7 שעות שכל פעם התקדמת, זה התקדמת או לא התקדמת? יש מצב שאתה תשבר ותגיד, גמרנו, אני כבר לא חוזר הביתה יותר. יש כזה משיגינה בעולם, יגיד כזה דבר. אין כזה דבר. אתה צריך להגיע הביתה, יש לך ברוך שם אישה ילדים, אתה צריך להגיע הביתה. נכון, כל יום בדרך כלל צריך לקחת 9 שעות, היום לקח 7 שעות, אבל זה משנה, אתה לא מתייאש. וכל מה שהתקדמת, תתקדמת. ובסוף הגעת, נכון, הגעת אחרי 7 שעות, אבל הגעת בסוף. אתם מבינים? אותו הדבר בעבודת השם. היעד של כל יהודי, היעד, איפה צריכים להגיע? להתקרב לבורא עולם, להיכנס לשערי הקדושה. אבל מה? יש הרבה מעברים שצריכים לעבור בחיים. זה צריך כבר תזכורות. אני אגיד לך למה שוכחים את היעד. מרוב שעובר, וחושבים שמה שאני סופר, אני אומר היום, יום אחד לעומר, זה לא נראה לי שאני מתקדם. זה הבעיה. זה הסיבה שהבעל דבר מצליח עלינו לייאש אותנו. הוא אומר, מה שהתקדמת כמו הלכת, התקדמת כמו נמלה, זה לא נקרא להתקדם. הנחת תפילין, זה לא התקדמת. זה שום דבר התפילין שלך. ציצית, עוד יותר שום דבר. מה, למדת היום? קצת טוב יותר? זה גם שום דבר. מה, באת היום למניין, התפלל שחרית, קצת כיוונת, מה זה שווה? זה בכלל לא שווה. רק עבירות שלך שוות הרבה. זה שווה הרבה גיהנום. אבל המצוות שעושים לא שווה כלום, כך הוא טוען. מה, עשית קידוש בשבת? הדלקת נרות בשבת? הפרשת חלה בשבת? אני יודע כל דבר שעושים? הכל הוא מבצע לך, הכל זה שום דבר. אם אתה פרפקט, אתה סופרמן בעבודת השם, אתה אומר, פאדל? אבל איך שאתה עובד את השם, עליות וירידות, לא שטויות, זה כלום. רק עבירות שם. אבל המצוות, אחת כמוך, אתה שטויות. הוא כל יום ככה מבטא לך, כל יום מעקם את האף עליך. אז אומר רבי נתן, יהיה זה וימין שזה לא נכון. כל דבר שיהודי עושה בסור מרע ועשה טוב אפילו חוט השערה, שידע בכל פעם הוא שובר חומות ברזל ודלתות נחושת המבדילים בינינו לבין אבינו שבשמיים, אבא בשאחר כך עוד פעם אתה נופל. אבל אם אתה תדע ותאמין את זה, אתה לא תתייש, אתה תמשיך הלאה, כמו במשל, שאתה נוסע הביתה, צריך לקח חצי שעה, וכל הזמן בדיוק יתמזל לך כזה מן מזל, השגחה עליונה שאותו יום כל הזמן מניעות עיכובים, פה פקק שעה, פה חפץ חשוד שלוש שעות, פה פנצ'ר בגלגל עוד חצי שעה, פה מישהו נכנס בפנה שלך וויכוחים שעה, אבל סוף כל סוף הגעת הביתה. סוף כל סוף כל מעבר שגמרת המשכת לנסוע, עד הפנצ'ר הבא, עד הירידה הבאה. ככה בעבודת השם. ואומר רבי נתן, כמו קבלת התורה, איך היה קבלת התורה? עם ישראל ספרו. על ידי הספירה זכינו לצאת ממם תת שערי תומה, כך אומר אריזל, וזכינו לקבלת התורה. אף על פי שביום הראשון שספרנו לא הרגשנו כלום. ספרנו היום יום ראשון ליציאת מצרים. אז יצאנו משער חצות תומה, אבל עדיין נכשרים במם חד שערי תומה. ב-48 שערים, אז אתה יכול להרגיש משהו בקדושה? בוודאי שלא. וגם עבר עליהם, עוד מעברים, עוד פנצ'רים קרה בדרך, עם המלאק, ועוד זה וזה וזה. לא זוכר עכשיו על פה, קח את החומש ולראות שם. מי יציאת מצרים עד קבלת התורה, כמה ירידות ונפילות וייאושים היה לנו. אבל מה התקדמנו? כל הזמן המשכנו לספור, אז בסוף הגענו לקבלת התורה. שבזכות הספירה זכינו לקבלת התורה. כמו כן, אומר רבי נתן, כמו כן הוא בכל אדם ובכל זמן שצריכים, כשרוצים להתקרב לבורא עולם, שאדם רוצה לזכות, להגיע לקבלת התורה האישית שלו, שצריכים לעבור עליו עידין ועידנין הרבה. צריך לעבור הרבה זמנים, הרבה שנים. ובשנים אלו צריכים לעבור בכמה ימים ונהרות ותהומות ומימות מוחלפים. וצריכים לעבור, עליו. וזה כל מיני מעברים שעובר על כל אחד. אם זה קשיים בזיווג, קשיים בשלום בית, קשיים עם הילדים, קשיים בפרנסה, קשיים בבריאות הגוף הנפש, קשיים עם היצרים, קשיים עם שכנים, כל מיני קשיים שאדם עובר, כל קושי שאדם עובר, כל מעבר שאדם עובר, והכל נכלל בימים ונהרות ותאומות ומימות מוחלפים, וגם צריכים לעבור בכמה מדבריות המלאים נחשים והקרבים גדולים ונוראים, צריך לעבור בהם, עד אשר זוכה להיכנס לשערי הקדושה באמת. כל זה צריך לעבור על הבן אדם, עד שהוא זוכה להגיע ליעד שלו. שזה כל המעברים שקיצר למה יצא מה שעובר עליך. וזה הדבר, אי אפשר לפה לדבר ולבאר ולספר אחד לחברו, אם כל זה צריך לעבור, אז עד איכן הוא צריך להתחזק. הרבה הרבה סבלנות, הרבה הרבה עצבים חזקים, לעבור את כל זה ולהמשיך לרצות את השם יתברך ולהמשיך להיאבק. ואף על פי, אומר רבי נתן, שרבינו רבי נחמן כבר גילה כמה תורות גבוהות ונוראות על העניין הזה, כמה יהודי צריך להתחזק ולא ליפול בדעת משום דבר, אלא להיות כמו הבובה שקוראים לו נחום תקום. תראים אותו, הוא כזה בובה ששמים אותו בחלונות רבה, יש לו משקל כבד מאוד למטה, הוא תלוי ככה, שני עמודים, הוא כל הזמן נופל, איך שהוא נופל הוא קם, ואיך שהוא קם הוא נופל. ככה כל יום, מי יודע כמה אלפים, עשרות אלפי פעמים הוא עושה ככה. שאלתי פעם שאלה, למה קוראים לו נחום תקום? למה לא קוראים לו נחום נופל? הרי כמה שהוא קם, כך הוא נופל. אז תכבד את שניהם, תגיד נחום תקום תופל, נופל. למה דווקא תפסת את השם של נחום תקום? אלגל, הנחום הזה אין לו עניין בנפילה, הוא לא רוצה ליפול. המציאות שלו הוא שהוא נופל. הוא יש לו עניין בקימה, אז הוא קם כל הזמן. קוראים לו נחום תקום. ספרים סיפור שפעם יהודי ולהבדיל גוי, שני סוחרים, שעשו ביחד ביזנס, הלכו באירופה, ברחוב, היה שם קרח, אחרי השלג. אז כן, היהודי נמד ונפל. אמר לו הגוי, אתה רואה משה? בגלל שאתה יהודו, נפלת. אמר לו משה, ג'ו, מיסטר ג'ו, בגלל שאני יהודי קמתי. העניין שלנו זה לקום. העניין של הדבר זה להפיל אותנו. אבל אנחנו צריכים לדעת, העניין שלנו זה תמיד לקום. עבודה של היהודי זה ללחם, זה לא להצליח. אדם בפי שרבינו כבר גילה המון חיזוקים, ורבי נתן כותב על עצמו, וגם אני כבר גיליתי המון חיזוקים על זה. ואף על פי כן, עדיין אני צריך לחזק בנושא הזה, עוד לחזק ועוד לחזק שלא ליפול בדעת. למה? בגלל כל אחד נדמה שעליו אין אנו מכוונים בדברינו. כל החיזוקים למעשה לא נאמר על אחד כמוני. החיזוקים האלו, כל מה שדיברתי, זה טוב בשביל כולכם פה, אבל לא בשבילי. ככה כל אחד חושב. למה? כי הוא יש לו מניות כאלה ונתפס בתאוותו ומצודתו של העץ הרע כל כך, עד שלאיש כמותו אי אפשר לשוב. באמת השם יתברך כבר נלכד ימים ושנים במה שנלכד. עד אשר לא ימין שוב מיני חושך, אומר רבי נתן, כך נדמה לכל אחד. כל אחד ככה חושב. שאני כבר עבוד, אין. רבי נחמן לא התכוון, כל החיזוקים שהוא מחזק, הוא לא התכוון אחד כמוני. אחד גרוע שכמוני. שכבר נלכדתי ימים ושנים הרבה במה שנלכדתי והתאבות והמידות שחרות שלי. לא נראה שהוא מתכוון עליי, לא יכול להיות. ככה נדמה לכל אחד. לא רק נדמה לך ככה. גם לי נדמה וגם לא נדמה ככה. לכולם נדמה לך. אבל אומר רבי נתן, אבל רבינו זכרונו לברכה היה קורא תיגר על זה מאות, ואמר בזה הלשון גיבל, זי תכניש מייש. אין יוש בעולם כלל, ומשך תיבת גיבולד, כי באמת הכל יכולים לזכות להתקרב לקדוש ברוך הוא, באמת רק אפילו רק על ידי העצה הזאת, שמה? לא להיכנע, להמשיך לחפש, להמשיך להתחזק, וכמה שעובר עוד פעם אנחנו מתקום, עוד פעם לפילה, עוד פעם לקום, עוד פעם להמשיך. מה, גיבלת? גיבלת! זית הכניש מייש! זית הכניש מייש. אל תתייאשו. גיבלת, אומרים, זה אהה. זה צעקה כזה. אהה! אין יוש בעולם כלל. אל תתייאשו. אז אומר רבי נתן, כי באמת הכל יכולים לזכות להתקרב לשם יתברך באמת, אפילו רק על ידי העצה הזאת, דהיינו שעל כל פנים יחפשו, ויבקשו, ויצטערו, ויתגעגעו, לשוב לאליו יתברך, וסוף כל סוף יתקרב לשם יתברך, ואז יראה שאין שום תנועה, נאבדת חס ושלום. ועל ידי כל תנועה או בקשה שהוא מבקש את כבודו יתברך, זכה לעשות איזה תיקון, עד שיזכה לעלות בתכלית העלייה, שזהו סוד ספירה וקבלת התורה. כמו הבאנו את המשל. יצאת מהישיבה.